שלום וברכה, פרשת מטות השבת. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני, איש כי ידור נדר לאדוני, הוא אישבה שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל אשר יצא מפיו יעשה. ואנחנו בעצם נפגשים עם פרשה מופלאה, שונה, מעוררת שאלות בתורה שמדברת על נדרים, פרשת הנדרים. מה כל כך מפתיע בפרשה הזאת? אנחנו התרגלנו כבר לקבל מצוות. התרגלנו כבר להבין שריבונו של עולם יודע מה נכון וטוב שנעשה. הוא מצווה אותנו, הוא מדריך אותנו, הוא מורה לנו את המעשים הראויים וממה צריך להימנע, וזה בסדר גמור. אנחנו כבר רגילים לתפיסה הזאת. ואולי בבסיס התפיסה הזאת עומדת המחשבה שהאדם בעצמו לא תמיד יודע מה טוב ומה נכון. ומה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו נתפס כקדוש, כצו של קודש, ומה שאנחנו מרגישים מתוכנו נתפס כתחושות של חולין, רגשות, מחשבות שיש להם את המסגרת האנושית. לפעמים מוצלח, לפעמים זה מוצלח פחות מה שאנחנו רוצים לעשות. והנה באה פרשה בתורה, פרשה שלנו, ואומרת לא פחות ולא יותר, שכאשר אדם אסר איסר על נפשו, נשבע, נדר נדר, נאמר לא יחל דברו. ככל היוצא מפיו יעשה לא יחל, כלומר לא יחלל. לא יהפוך את הדיבור שלו לדיבור מחולל, לדיבור של חולין. כדי להפוך את הדיבור שלי למחולל, הנחת העבודה היא שהוא קדוש. ממתי נהייתי קדוש? ממתי אני אומר משהו שהופך להיות בעצם מצווה עליי? אדם קם בבוקר ומחליט שהוא רוצה לנדור לעשות 10 שכיבות צמיחה, והוא נודר את זה, זה הופך להיות קדוש? מאוד מאוד מטמיע, מאוד מוזר. מה פתאום הדיבור שלי קדוש? מה פתאום יש משמעות של נדר ושבועה למה שאני אומר? מה המשמעות של כל זה בעצם? ואנחנו גם רואים שיש הקפדה מאוד מיוחדת במסכת נדרים על איזה מילה בדיוק אמרת, מה בדיוק התכוונת, מה אפילו אמרת באופן חלקי אבל הוא נחשב באופן מיוחד. ניתן המון כוח לדיבור שלנו, המון משמעות יש לדיבור, וגם זה כמובן צריך להתברר. ואולי נוסיף עוד נדבך שהוא מופיע בהלכה. בדרך כלל אנחנו רגילים שכדי שאדם ידור נדר הוא צריך להגיד אני נודר ש, או אני נודר לעשות כך וכך, או הוא נשבע, אני נשבע ש. אבל יש דברים, אומרים חז"ל, שאפילו אם אדם לא נשבע ולא נודר, כלומר הוא לא אמר את הלשון של השבועה ולשון של נדר, זה על אוטומט נהיה נדר. מיד, לא משנה בכלל אם הוא חשב שזה נדר או לא חשב. האומר למחר אקום ושני פרק זה נדר גדול נדר. כלומר, אם אדם אומר מחר אני קם ב5 בבוקר למניין המוקדם ואחר כך אני לומד משנה במסכת נדרים נגיד, אז הוא, גם אם הוא לא אמר שהוא נודר וגם אם הוא לא נשבע לעשות את זה, מיד זה נהיה נדר. והוא לא יכול לחלל את דברו, ממש כמו שכתוב אצלנו בפרשה, לא יחל דברו ככל אשר יצא מפיו יעשה. ואנחנו שוב עומדים ושואלים, מה פתאום? למה דיבורים הופכים להיות כל כך משמעותיים? למה אי אפשר לחלל את הנדר? זה קצת מזכיר לנו אולי את התקופה של יום הכיפורים, את התפילה הראשונה של יום כיפור. התפילה מרתקת מפני ש... אני מדבר על כל נדרי כמובן, מפני שאדם זר שבא לבית כנסת פעם בשנה, מגיע ליום הכיפורים לבית כנסת, אז האווירה של התפילה עושה הרבה יותר מאשר התוכן שלה. כולם עומדים עם טליתות, חלק עם כיטלים לבנים כאלה, הספרי התורה יוצאים מארון הקודש, עומדים שני אנשים חמורי סבר משמאלה ומימינו של שליח הציבור, עם ספרי תורה בידיהם, שליח הציבור כולו עטוף, הרגשה מאוד מתוחה באוויר, ואז הוא אומר מילים שכמעט אף אחד לא מבין אותם. כל נדרי, ושרי, וכינויי, דן דרנה, דה סרנה, לפשטנה, כל מיני מילים שאדם שבא פעם בשנה לבית כנסת הוא מאוד מתרגש מהם. כי זה נראה מאוד אלוקי, מלאכי כזה, אף בשמי שמיים, מרגש מאוד דווקא בגלל שהוא לא מבין את המילים. אבל באי בית הכנסת הקבועים, שקצת באים גם לדף יומי או יש להם רקע לימודי כזה אחר, הם שומעים את המילים ושואלים את עצמם, מה מרגש פה בעצם? כל הנדרי, כל הנדרים, וישרי והאיסורים, שנשבענו, שאסרנו על עצמנו, מיום כיפורים שעבר, עד יום כיפורים זה, מיום כיפורים זה, עד יום כיפורים הבא יום טובה, כולו, כולהון, כל אלה, התחרטנו בהם, אנחנו לא מעוניינים בהם, אנחנו מבקשים לאפר אותם וכו'. טוב, היינו מצפים שביום הכיפורים אולי נפתח את היום הקדוש הזה עם משהו קצת יותר דרמטי, זה הסיבה שהרבה אנשים שכן מבינים את התוכן של כל נדרי, מתרגשים הרבה יותר מתפילה זקה שנאמרת לבד, והיא נוגעת ממש בבשר החי של החטאים, של האבונות, של הדברים הקשים, כי נדרים זה לא בדיוק מה שמטריד אותנו בחיינו, אז הוא מחזיר אותנו לשאלה של המקום של נדר בחיים, מה זה, מה הכוח הזה של נדר בעולם, וננסה באמת להבין. את ההבנה הזאת נעשה דרך דברי הרב קוק בהקדמה להגדה של פסח, ששם הרב קוק בעצמו מפגיש אותנו עם דברי הרמב״ם במורה נבוכים, ובהבנה המשולבת של שניהם אנחנו אולי נכיר עולם חדש שלא כל כך חי בתוכנו היום, אבל הוא מסתבר מאוד מאוד רלוונטי. אומר הרב קוק כך, למה יש מצווה לעמוד בנדרים שלנו? מה פתאום אני שומע לבן אדם? ומיד הרב קוק הולך באסוציאציה למקום הנוסף שבו אנחנו שומעים לבני אדם. מתי עוד התורה אומרת לנו, אל תקשיב רק למה שהקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב גם למה שבני אדם אומרים. מתי היא אומרת לנו את הדבר הזה? אז אנחנו יודעים, בספר דברים כתוב, לא תסור מכל אשר ירוך. כלומר, יש מצווה של התורה לשמוע בכל דברי חכמים. ושוב עולה השאלה, אם התורה אומרת לי מה לעשות, זה מאוד מובן. אם חכמים מפרשים את התורה על פי מה שהם שמעו בסיני, בסדר, גם זה מובן. אבל מה פתאום שתהיה מצווה לשמוע לתקנה של חכמים, לגזרה של חכמים, למשהו שהם מעלים מדעתם שהוא לא נסמך על איזה פירוש לפסוק, מה פתאום יש משמעות למה שהם אומרים? אלא שבאמת אומר הרב קוק, יש בתלמיד חכם הזה, יש בתלמידי החכמים איזה מצפן כזה שיודע לכוון את החיים אל רצון השם, אל התורה. בלבד שזה לא סותר כמובן, אבל תלמיד חכם אמיתי הוא אדם שחי את רצון השם בתוך העולם. שהוא מממש את הרעיונות הגדולים בתוך החיים שלנו כאן כבני אדם, ויש לו את היכולת גם לכוון, להדריך, לתקן תקנה ציבורית או אישית. יש כוח לדיבור שלו כי יש לו דיוק מאוד גדול בחיבור בין העולם שלנו לבין ריבונו של עולם. זה הכוח, וכלפי הכוח הזה אנחנו שומעים, מצווים אפילו לשמוע. מעין מה שהמסילת ישרים מדבר על כך שהחיים שלנו זה סוג של מבוך כזה, שאתה לא תמיד יודע את הדרך, אתה מסובך ופורס לך קווים שנתקעים הרבה פעמים בקירות, ולפעמים יש אדם שעומד בראש המגדל, מסתכל על כל המבוך הזה, ויודע להתוות דרך. הוא כבר היה שם, הוא כבר היה נבוך בעצמו, הוא כבר הצליח לפצח את קוד המבוך. זה התלמיד חכם שאנחנו מצווים לשמוע לדעתו, וזה ברור. אבל, אומר הרב קוק, וזה חידוש מופלא, אף משמח. אומר הרב קוק, ולא לבד לשמוע לכל דברי חכמים שמחוץ לנו. המצווה היא לא רק לשמוע לתלמידי חכמים שאומרים לך מה לעשות, אלא יש מצווה לשמוע בכל התלמיד חכם שבקרבנו. בכל אחד מאיתנו יש איזה תלמיד חכם. בכל אחד מאיתנו יש איזו נקודת אמת, איזו ידיעה מדויקת של מה נכון וצריך לעשות. היא לא תמיד מופיעה הנקודה הזאת, כי הרבה פעמים מי שמנווט אותנו זה לא התלמיד חכם שבקרבנו, איזה היצר והאינטרס והכעסים וכל מיני מידות כאלה ואחרות שלוקחות אותנו שבי, אבל בתוך כל אחד מאיתנו. וכשאני אומר כל אחד, הכוונה ללא הבדל של מה הוא בוחר ואיך הוא נראה, ואם יש לו או אין לו כיפה על הראש, יש בכל אחד מאיתנו איזו נקודת אמת גדולה, שהיא התלמיד חכם שבקרבנו. אגב, מעין מי שעוד זוכר, פעם חגגנו את פורים, אז מי שזוכר, היה רגע שבו מרדכי לא משתחווה לאמן. והיינו מצפים שהאמן ירצה לחסל אותו אישית, פוליטית, אולי לתלות אותו על איזה עץ, זה היה מאוד צפוי. אבל ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ויבקש לשלוח יד בכל היהודים, עם מרדכי, פעמיים זה כתוב שם בפסוק, לומר, המן מזהה טוב שבכל יהודי רחוק יכול שיהיה, אני מזכיר שהיהודים באותה תקופה היו שותפים למשתאות אחשוורוש, שתחוו לא עצמו לאמן, ולכאורה בינם לבין יהדות ברורה כמו של מרדכי, המרחק היה רב מאוד, אבל אמן ידע לזהות הם והוא אותו דבר. הוא תלמיד חכם ברור, גלוי, שאומר את הדברים בשפה ברורה. הם תלמידי חכמים נסתרים. הם נראים אולי מתבוללים, הם נראים שותפים לכל התרבות הפרסית. באמת, באמת, הם כמוהו, הם עם מרדכי. ממילא אני חוזר אלינו. בכל אחד מאיתנו יש תלמיד חכם. יש נקודת אמת מאוד גדולה. וחכמים הם תלמיד חכם מבחוץ, ואנחנו לפעמים תלמיד חכם מבפנים, והתורה אומרת, לא פחות מזה שתשמע לתלמיד חכם מובהק וברור, תשמע לנקודת האמת שלך. מתי תדע שאתה בנקודת האמת שלך? זה כמובן מאוד מסובך, כי לפעמים נדמה לנו שזה אמיתי וזה מזויף. אבל יש רגעים שבהם זה מדויק לאדם. פה אולי נעזר ברמב״ם. הרמב״ם, גם הוא נדרש להסביר מה זה נדרים במורה נבוכים. והוא אומר, בואו נדמיין אדם שהולך ביער, בחושך, אין פנס, אין מפה, הוא לא היה בניווט הזה מעולם, הוא משתגע כבר מרוב עצים ומרוב ספק, ופתאום הוא מוצא את עצמו על פרשת דרכים. שביל ימינה, שביל שמאלה, שביל ישר, כמובן יש גם את האפשרות ללכת אחורה בשביל שממנו הוא הגיע. מה הדרך הנכונה לצאת מהיער הסבוך הזה? בעיה. אם אתה בחושך, כל מה שנשאר זה להתפלל, לעשות אנדנדינו ולבחור. ובאמת רוב האנשים בשלב הזה ילכו קצת ימינה ויחזרו, קצת ישר ויחזרו, שמאלה ויחזרו ולא יגיעו לשום מקום. חוץ לאנשים יהירים שבטוחים בצדקת דרכם, וגם הם יכולים להתקל בסוף באיזה קיר. איך יודעים? לפעמים, אומר הרמב״ם, יש אדם שיש לו מזל מאוד גדול, סייעתא דשמיא מאוד גדולה. הוא עומד שם בפרשת הדרכים וברק, מכת ברקים מאירה לו את הדרך לפנים. מאוד ברור, הוא רואה לכמה שניות את העולם בצורה הכי בהירה שלו. השביל ימינה חסום, השביל שמאלה חסום, השביל ישר פתוח עד סוף היער. עוד ברק, עוד ברק, וזהו. ואז הוא נשאר בחושך. וברגע הזה של החושך, זה מאוד מעניין לראות איך בני אדם מתנהגים. כי יש כל מיני סוגים של אנשים. יש סוג אחד של אדם שישב שם בפרשת הדרכים ואומר לעצמו, דמיינתי, בטוח דמיינתי. לא... נו, באמת, עכשיו מכת ברקים באמצע זה. אני רוצה מכת ברקים, דימנתי מכת ברקים. זה לא אומר שום דבר. זה הכל דמיונות, הכל דמיונות. והוא יישאר בדיוק בספק שהוא היה בו קודם, ימינה, שמאלה או ישר. אין לו שמץ של מושג, כי הוא לא מאמין שמשהו ראה שווה משהו. ויש אדם, שרגע אחרי שתיפסק מכת הברק, הוא יאמר לעצמו, איזה יופי. ראיתי, מה ראיתי? זה היה ישר? לא, זה היה לי, הימין היה, לא, זה היה השמאלי, הישר. והוא בעצם, למרות שהוא ראה באופן מאוד ברור, הספק אוכל אותו מחדש, הוא ישאר במקום. ויש אדם שהוא אומר לעצמו, נכון שאני לא רואה עכשיו כלום, כי החושך חזר, נכון שהברק נעלם, הכל נכון. אבל לנצח, אני אזכור את רגע הברק. ימין חסום, שמאל חסום, ישר, רק ישר. והוא ילך בחושך, וגם הוא יתקל שם, בכל מיני מחסומים, קוצים וברקנים, הוא תמיד יזכור שזה היה ישר. ואומר הרמב״ם, מרחיב את זה הרב קוק, זה הרגע של הנדר. נדר זו הערה, זו הברקה, מכת ברק שבאה מעומק הנשמה, ממקום מאוד מדויק שיש לנו מבפנים, רגע הערה שבו אדם רואה מה נכון. אני חושב שכל אחד מאיתנו מכיר את זה מחייו. אנחנו בדרך כלל בחיים חיים בסוג של הסתר פנים וספקות ולא יודעים, בחרנו נכון, עשינו נכון, מה לעשות, מלאי תעתוע. אבל יש רגעים בחיינו שבו משהו מדויק לנו. כתוב שאדם נודר בשעת צרה, אדם אגב נודר גם בשעת שמחה מאוד גדולה. יש רגעים שבהן האמת ניכרת לעין מבפנים. אתה פוגש מאורע, פוגש סיטואציה ואומר לעצמך, מעכשיו אני עושה כך, או מעכשיו אני לא עושה כך. אלא מה? שההברקה הזאת, כמו כל הברקה, כמו כל ברק בעולם, זה נעלם באיזשהו שלב, זה לא נשאר איתנו לנצח. ההתרגשות המדויקת שזיהיתי נכון, שהתלמיד חכם שבקרבי סוף סוף קיבל מיקרופון לדבר, הרגע הזה הוא מאוד זמני. אחר כך שוב חושך, שוב ספק, שוב התלבטויות, וכאן בני אדם נמדדים. האם אני מוכן ללכת לאורו של אותו קול מדויק שנבט מקרבי ברגע של כנות, או שאני מעלה ספקות? כן, שמעתי את הכל, לא שמעתי את הכל, זה רלוונטי, זה לא רלוונטי. אנחנו מכירים את זה שלפעמים אדם באיזה רגע של אמת שהוא חוזר מביקור של חבר במחלקה קרדיאולוגית בבית חולים, הוא אומר לעצמו, מעכשיו אני אוכל בריא וספורט, כל ערב אני רוצה לריצה. מעכשיו, באמת מעכשיו. והוא מאוד נרגש מהגילוי הגדול, והוא מרגיש נכון, והוא הולך לחנות לקנות את הציוד הנכון, הוא גם משקיע המון כסף בציוד ג'וגינג, ובאמת הוא גם הולך וקונה אוכל, הכל בסדר גמור. יוצא לריצה הראשונה, הוא לא מבין איפה הוא היה עד היום, היה כל כך נפלא וטוב. היה ממש גילוי עולם חדש. הוא חוזר הביתה, מספר לאשתו איך נפתחו לו השמיים, איך הכל אחרת. הוא מתקשר לחברים, והוא ממש מתעניין בהם, איך יכול להיות שהם עוד לא רצים. זה פשוט לא ייתכן. הוא נהיה, מכירים את החוזרים בתשובה שמחזירים את כל העולם באותו רגע בתשובה. הוא נהיה גורו של ג'וגינג. מריץ את כולם, מניע את כולם, ככה שבוע. בשבוע השני, בדיוק קצת גשום בחוץ. קצת קר. וקצת הוא בדיוק יושב מול הטלוויזיה, לתוכנית שהוא ממש, אבל ממש אוהב, וגם אחר כך הוא קצת עייף, ולפני כן עבודה. והוודאות הזאת שהייתה לו במחלקה הקרדיאולוגית, שהוא חייב אבל חייב ללבוש אימונית ולצאת לריצה, הוודאות הזאת מתערפלת לו מתוך עייפות, ואז יש את הרגע שבו הברק לא רלוונטי, הוא אפילו מתעמם, הוא משוכנע את עצמו שהברק היה ממש טעות גדולה, כי הרי זה ברור שלרוץ בשעה 10 בערב ביום חורפי וגשום, זה מסוכן. אני כבר לא מדבר על כל הפיח שברחובות בתקופה הזאת, ועל כל הזיהום אוויר שאנחנו יודעים שמציף את הערים, ואם כבר לרוץ אז בחוף הים, וחוף הים ממש רחוק, ולהגיע לשם אי אפשר עכשיו, אבל לנשום נשימות עמוקות תוך כדי ג'וגינג, זה דלקת ריאות על בטוח. והוא אומר לעצמו, הוא אומר גם לחבר'ה שמתקשרים אליו, ואומרים לו, מה קורה? נו, אתה אמרת לנו לרוץ. מסביר להם, טעות, זה נכון אולי בקיץ. לא יודע, גם עם כל הקיץ, במעבר שבין החורף לקיץ. יום אחד בשנה, אולי. ככה אנחנו עושים הרבה פעמים לנדרים שלנו. הנדרים שלנו הן ההבחנות המדויקות ביותר. רגיע האמת, התלמיד חכם שבקרבנו, שסוף סוף אומר לנו את דברו, אבל יש לנו איזה כוח כזה להחליש אותו. כי יש משהו רגשי, רגשי אמיתי, אבל רגשי בברק, וכמו כל רגש, הוא צף למקום מדויק והוא נעלם. וכשהתורה אומרת לנו בפרשה שלנו, לא יחל דברו ככל אשר יוצא מפי ויעשה, היא אומרת לאדם, דע לך, איך להתייחס לדיבור שלך עצמך? הדיבור הזה היה קודש. לא פחות קודש מדיבור של הקדוש ברוך הוא בתורה. באיזושהי מידה קצת יותר, כי סוף סוף הקדוש ברוך הוא מדבר מקרבך. סוף סוף אתה חי את זה. זה לא מנותק, זה לא רחוק. הזדהית עם זה. אל תזלזל בקודש הזה, אל תחלל אותו, אל תפספס אותו. תהיה מדויק. תנסה לראות איך אתה הולך לאור אותה הברקה, אותו גילוי של אמת, מה אתה עושה איתו. ואם אתה מנוכר לזה, זה אולי יותר גרוע מאשר להיות מנוכר לאיזו מצווה שבאה מבחוץ, כביכול. כי אתה התנכרת לנקודת הגילוי הכי מדויקת, אני אגיד את זה גם ברוח דברים שכותב הרב קוק בפנקסים שלו. הוא כותב כך, כל המצוות, זה מופיע גם בספר אורות האמונה. מי שעומד מול תורה, הוא עומד מול שטף מאוד גדול של מצוות. תרי"ג מצוות מלא אחר כך תוספות של חכמים, דקדוקי סופרים וכו' וכו'. המון, שטף גדול. האם זה אישי בשבילך? מורכב. התורה היא לכלל ישראל. היא נכונה לכולם. ברור שכל מצוות לא תעשה שתעבור עליה, פספסת את המסלול שלך. ברור שכל מצוות תעשה שתעשה, דייקת את עצמך, הוספת אמת. אבל גם ברור לא פחות שזה לא המסלול האישי. זה בתוך שלל המצוות מה אני צריך להדגיש. מה הנקודה המיוחדת שלי, מה האות שלי בתורה, קשה לאדם לדעת. זה התורה לא רומזת לנו. זה אולי תפקיד של חכמים. הרב קוק כותב שכשאנחנו מתפללים, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, לשם אנחנו מכוונים, לאותו שופט, לאותו תלמיד חכם, לאותו אדם שידע לכוון אותנו אל המסלול האישי והמיוחד שלנו בתוך תורה. לכן כתוב אחר כך, ועשר ממנו יגון והנחה. וכלומר, ההנחה הכי גדולה, הצער הכי גדול זה שאני מפוספס. שאני עושה הכל, אבל את הנקודה שלי עוד לא פגשתי. זה יודע לזהות אותו יועץ ושופט. זה גם יודע לזהות התלמיד חכם שבקרבנו ברגע הנדר. זה רגע שבו אדם עלה בצורה מדויקת על הנקודה. על נקודת האמת הזאת. ואותה הוא לא יכול לפספס. אותה הוא לא יכול לאבד. כי בתוך שלל המצוות, זה השביל המיוחד לנו. לכל אחד מאיתנו משהו עוזיה. ואולי זה מסביר למה אנחנו פותחים את יום הכיפורים בכל נדרה. ודאי יש מצוות יותר קשות ועבירות יותר חמורות מאשר הפרת נדר. אף שאנחנו יודעים שאדם שנשבע לשקר, זה מהדברים החמורים באמת. ובכל זאת, כנראה, אנחנו יודעים שלוש מצוות חמורות בתורה, יש דברים לא פשוטים. למה פותחים את יום כיפור בנדר? כי רגע לפני שאתה עומד מול כל המשימות הכבדות שריבונו של עולם נתן לנו באופן כללי, ונכונים לכל אחד מאיתנו באופן כללי, יש את אותה נקודה שאני זיהיתי, שהתכווננתי אליה, שגיליתי שהיא הסיפור שלי בתוך כל התורה. אם את הנקודה הזאת פספסנו, קשה מאוד להיפגש עם הנקודות האחרות. וכן עוד לפני הכל אנחנו עומדים מול ריבונו של עולם ואומרים, אני מצטער ביום הזה. קודם כל שלא שמעתי לקול הפנימי, שלא שמעתי לנקודת האמת. שהיה לי רגע של זיהוי, רגע של הברקה, רגע של הערת דרך, אבל לאחר שנעלמה סופת הברקים, נשארתי תקוע במקום, או הלכתי בכלל לשביל הלא נכון. לא הייתי נאמן לעמוד האש שלא היה בחוץ, אלא בער מבפנים. זה פספוס של נדר. ואם נדבר חיובי, זה האתגר של נדר. לזהות את נקודת האמת שלנו. להבעיר איזה אש מדויקת של זיהוי נכון, וללכת, ללכת לאורה. נזכה לזה, זו משימה גדולה. שבת שלום.